רוצה בתחילת הדברים להזכיר דברים ידועים שכותב הרמח"ל בכמה מקומות בספרים שלו, ובעזרת השם בסוף השיעור נחזור לזה. אם כן, היסוד של הרמח"ל זה שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב עם הברואים כדי שלא יקבלו את השכר כנעמא דכיסופא, זאת אומרת בתור חסד ולא בזכות. ולכן הוא אומר, הוא ברא עולם של שלמות וחיסרון, או בלשוננו יצר הרע ויצר הטוב, כדי לאפשר לאדם להתמודד. ועוד נקודה שהוא כותב, שהטוב האמיתי, הוא אומר, זה יש רק בקדוש ברוך הוא. ולכן הוא יצר אפשרות לאדם שידבק בקדוש ברוך הוא כדי לקבל את הטוב האמיתי. על ידי ההתמודדות, אדם מקבל את הטוב הזה בזכות ולא בחסד. כולם מדברים על העניין הזה של דבקות בהשם, אבל למעשה, מה הדבר הזה אומר ומה צריכים לעשות בשביל להיות דבק בהשם, זה כבר הרבה יותר מסובך. בלשון של הרב, בספר אורות הקודש, אנחנו נראה את אותו רעיון, וגם כן אותם דברים לא מובנים שנחזור עליהם בסוף השיחה. אז תראו, הרב מדבר כאן, מה שהמהר"ל מדבר על שלמות וחיסרון, הרב מדבר כאן על שבירה ותיקון. אז בפסקה הראשונה, השבירה והשאיפה לתיקון, טוב, אנחנו לא נעמוד פה על כל מילה, רק נתרשם מהדברים. נתחיל בפסקה השנייה. אין ההוויה יכולה לקבל את כל עוצם הטוב של המהות העליון, אמיץ כוח אין סוף. ההוויה החלקית מתמסמסת מרוב הטוב, מעוצם החיים, משתברת היא מרוב שאיפתה. כן, כידוע, הביטוי הזה של שבירה, זה ביטוי מתורת הסוד, שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם לא היה מסוגל לקלוט את השפע הזה, וכתוצאה מזה הוא נשבר, כמו שאנחנו מנפחים בלון יותר מדי, ואז הבלון מתפוצץ. וכך מלכתחילה נברא העולם באופן כזה שהוא לא מסוגל לקלוט את הטוב, את השפע האלוקי, ולכן משתברת היא מרוב שאיפתה, אבל לא מפני זה יחדל הטוב הניסה לעשות את דרכו. האם בגלל המשברים אנחנו נימנע מלנסות להתקדם? לא. הוא חוזר, הוא בונה אחר השבירה. לא, אנחנו לא נשברים, אלא ממשיכים לתקן ולבנות, והבניין השני, המתוקן, עולה יפה יפה בעין ארוך ליקרתו. וכל כך מרובה היא מידה טובה ממידת פורנות, כלומר מידת הבניין מהשבירה, עד שכדאי לסבול את כל איסורי השבירה ואת כל קלקולי ההריסה, רק שיצאו עולמים משוכללים כאלה, שנושאים בכוחם עושר חיים כזה שהוא מצד עצמם למעלה מכוחם. כלומר, אנחנו מעדיפים באמת את המציאות הזאת, שאנחנו נשברים, אבל הולכים ובונים משהו יותר מתוקן אחרי זה, והדבר המתוקן הוא יותר גדול מאשר הדבר שנשבר לכתחילה. טוב, השאלה היא כמובן, למה הקדוש ברוך הוא בורא עולם כזה? למה הוא לא יכול לברוא עולם שיהיה מסוגל לקלוט את מה שהוא רוצה לתת? למה זה צריך לבוא בצורה כזאת שיש משבר וצריכים לתקן אותו? זה, על השאלה הזאת הוא עונה בפסקה הבאה, המוגבל והבלתי מוגבל. למה באה השבירה? לפי שהאלוקות נותנת היא לפי כוחה. כמה זה לפי כוחה? אין גבול, אין סוף. אבל המקבל מוגבל הוא. אם כן, תהיה הטובה מוגבלת. אם הקדוש ברוך הוא ירצה להתאים את עצמו למה שאנחנו מסוגלים לקבל, אז הוא יצטרך לצמצם את עצמו, להגביל את עצמו. ואז הטובה תהיה מוגבלת. לא, הוא לא רוצה להיות מוגבל, ועל כן נותנו טובה בלא שיעור. לפי מידתו, והיא אלוקית בלתי גבולית. אף על פי שלא יוכל המקבל הנברא לקבל, כי אם כשישבר לגמרי, אנחנו יודעים מראש שזה ישבר. אין דבר. עכשיו תשימו לב, זה המשפט. ויבנה בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי, להתאחד באלוקות, ובזה יעשה הנברא את עצמו, ויהיה במדרגת שלמות של בורא, ויתעלה ממעל לגבול של נברא. אם כן, התוכנית האלוקית היא באמת כזאת, שהוא נותן בלי גבול, למרות שהוא יודע מראש שזה יישבר, אבל כך עדיף. למה? כדי שאחרי השבירה, האדם ייבנה בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי. אדם שואף כל הזמן להידבק עם הבלתי גבולי, להתאחד באלוקות. שוב אנחנו נפגשים במושג הזה. אבל העיקר העניין כאן, מה שהוא אומר, בזה יעשה הנברא את עצמו. ויהיה במדרגת שלמות של בורא, וזה למעלה מגבול מנברא. מה זאת אומרת שהאדם, בזה יעשה הנברא את עצמו? אנחנו כבר נבראנו, כן? ויברא השם אלוקים את האדם בצלמו. מה זאת אומרת? אנחנו עכשיו חובה עלינו לברוא את עצמנו. ומה זה אומר למעשה? איך אנחנו בוראים את עצמנו? זה ממש כדברים של הרמח"ל, שהמגמה היא שלא יהיה נמא דכיסופא, שתהיה עבודה עצמית, אבל פה אצל הרב זה יותר מדויק, לא סתם עבודה, אלא שאדם בורא את עצמו. טוב, אנחנו נחזור לזה בסוף הדברים. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק קצת בנושא התשובה. הנושא של התשובה זה דבר מאוד מורכב. אקריא לכם משפט קצר שכותב הרב בתחילת אורות התשובה. הוא אומר, התשובה היא מצוות השם, שמצד אחד היא קלה שבקלות, שהרי ערעור תשובה כבר תשובה, ומצד שני היא קשה שבקשות. זה שהתשובה היא קלה שבקלות, קראנו בשבת שעברה בתורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, לא רחוקה היא, לא בשמיים היא, בפיך או בלבבך לעשותו. זה דבר מאוד קל. חז"ל אומרים בשיר השירים, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, פיתחו לי פתח של תשובה כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתחים שעגלות וקרונות נכנסים בה. כן, מה שמבקשים מכם זה כחודו של מחט. אז זה קל מאוד. מצד שני, אנחנו מוצאים בחז"ל, ואחריהם, שתשובה זה דבר מאוד מסובך עד כי לא מתקבל על הדעת בכלל. כמה דוגמאות. כולם מכירים את הירושלמי מפורסם, שאלו לה חוטא חוכמה מעונשו, אמרה חטאים תרדף רעה. שאלו לה נבואה חוטא מעונשו, הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לה תורה, אמרה יביא השם ויתכפר. שאלו לה קדוש ברוך הוא, אמר יעשה תשובה ויתכפר. מה, תורה, נבואה, לא יודעים מה זה תשובה? כתוב בתורה. אז צריכים לחכות לקדוש ברוך הוא, ומה, תורה זה לא הקדוש ברוך הוא? כותב המהר"ל, האמת הוא אומר, שמצד השכל, אין ראוי שיהיה לחוטא תשובה. מבחינה הגיונית, אין דבר כזה. אחד מגדולי בעלי המוסר, רבי צלב בלזר, תלמידו המובהק של רב ישראל מסלנט, כותב, זה שהקדוש ברוך הוא מקבל שווים, הם אוכל וסולח, ואפילו רשע גמור עשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו את רשעו, הוא מוזר מאוד מדרכי השכל. אי אפשר להבין את הדבר הזה. הרי אנחנו מוצאים שהאדם הראשון פגש את קין, אז הוא שאל אותו, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. הוא שהתחיל מטפח ידיו על ראשו, אמר, כך גדול כוחה של תשובה ואני לא ידעתי. זה פלא, לא? אדם הראשון לא יודע, וקין יודע. התשובה היא, קין הוא רשע, הוא פושע וחוטא. אדם שחוטא לא מבין מה הבעיה בתשובה. למה לא? אדם גדול, כמו אדם הראשון, שאלו הוא ראה בעיניו מה קרה אחרי שהוא חטא. איזה שינויים הראו בעולם? איך אפשר לחזור בתשובה? מה, אפשר לתקן כל מה שנעשה? לא יודע שיש תשובה. זה נגד השכל. כך חז"ל מספרים על הזקנים שבאו ליחזקאל, ואמר להם, כן אמרתם לאמור כפשענו וחטאינו עלינו, ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה. אומר רש"י, כן אמרתם, לפי כך אין אתם חפצים לשוב, כי סבורים אתם שלא תועיל לכם תשובה. זה השקפה הבריאה הרגילה. מה פתאום שיהיה תשובה? הנה אנחנו נקרא ביום כיפור, יונה בורח. למה הוא בורח? בסוף מתברר למפרע. אומר יונה לקדוש ברוך הוא, כי ידעתי כי אתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה, על כן קידמתי לברוח תרשישה. אז למה ברחתי? כי אתה אל רחום וחנון. מה הקשר? בגלל שהוא חנון אני בורח? התשובה היא, אתם שמים לב שאחד מהי"ג מידות חסר פה. כי אתה אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד וניחם על הרעה. מה חסר? האמת חסרה. אומר יונה, זה שאתה רב חסד, אני יודע. אבל אמת? אני לא רואה פה אמת. תשובה זה לא דבר אמיתי. מה פתאום אתה הולך לסלוח להם, לאנשי נינווה? את זה אני לא רואה. ועל כן קידמתי לברוח תרשישה, כדי לא לבוא אליהם, כדי שלא יחזרו בתשובה. כי אני לא מבין, הנבואה והחוכמה לא מבינה, והזקנים והאדם הראשון לא מבינים מה זה תשובה. אקריא לכם כמה מילים שכותב הרמח"ל במסילת ישרים. לפי שורת הדין, הוא אומר, היה ראוי שהחוטא יענש מיד, ובעונש חמור מאוד. כי באמת, איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה? הרי שרצח את חברו, הרי שנאף, איך יוכל לתקן? היוכל להסיר המעשה מן המציאות? אמנם מידת הרחמים כך היא. אז הוא מעריך בזה ואומר שזה מידת הרחמים, שעקירת הרצון יחשב כאילו הוא עוקר את המעשה הרע. וזה חסד ודאי שאינה משורת הדין. שורת הדין זה אין דבר כזה, אבל זה חסד. עכשיו תשמעו שאלה מעניינת, ששאל רב אלחונן וסרמן את החפץ חיים. יש גמרא במסכת קידושין. כתוב שם, רב שמעון בר יוחאי אומר, אפילו צדיק גמור כל ימיו, ומרד באחרונה, איבד את הראשונות. אחד צדיק כל ימיו. בסוף ימיו, כמו שאומרים אצלנו, חזר בשאלה. אומרים חז"ל, איבד את הכל. שנאמר, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. אז שואלת הגמרא, ונאבק כמחצה עוונות ומחצה זכויות. אומר רש"י, איך יכול להיות דבר כזה? אחד היה צדיק כל ימיו, בסוף ימיו חזר בשאלה. ומה עם כל המצוות שהוא עשה? אז שיהיה חצי חצי. אמר יש לקיש, בתועה על הראשונות. אומר רש"י, מתחרט על כל הטובות שעשה. אז לכן, כל הטובות נמחקים. רואים פה בגמרא, שצדיק שמתחרט על מעשיו הרעים, על מעשיו הטובים, הכל נמחק. שואל רב אלחונן, זה שורת הדין או זה חסד? זה ודאי לא חסד. זאת אומרת, כך ראוי שצדיק שחוזר בו, נמחקים צדקותיו. אז רשע שחוזר בו מהרשעות שלו, הוא לא יכול למחוק את העוונות. הלא מידה טובה גדולה ממידת פורענות. אם רשע, אם צדיק יכול לחזור בו מהמצוות, רשע לא יכול לחזור בו מהעבירות? איך מבינים את הדבר הזה? אז למה אתה אומר לי שזה חסד וזה לא שורת הדין? אז רב אלחונן מספר שם שהחפץ חיים אמר לו איזו תשובה שלא מצא חן בעיניו. והוא יש לו תשובה אחרת. זו תשובה מאוד יסודית, שכל יהודי צריך לדעת את היסוד הזה. והרבה אומרים אותה. וזה גם מסתמך על דברי הרמח"ל. הרמח"ל כותב בדרך השם, שכל מצווה שאדם עושה, וכל עבירה שאדם חוטא, זה פועל בשני מישורים. המישור האחד זה עניין של משמעת. הקדוש ברוך הוא אומר לעשות כך, אתה לא עושה כך. אתה מקבל על זה שכר או עונש. זה דבר אחד. הדבר השני, זה הצד הסגולי שיש בכל מצווה ובכל עבירה. כשאתה עובר עבירה, כשאתה עושה מצווה, משהו מתרחש בנפש שלך. קרה משהו. הנפש מתרוממת, מזדככת, או להפך כשאתה עושה עבירה. אבל זה פעולה ממשית. המצוות, כותב הרב באורות הקודש, הם לא סימבוליים. הוא קורא לזה בספר אורות, יש פרק שנקרא מעשה יצירה. המצוות פועלות. זה לא דברים סמליים. רב חיים מוולוז'ין כותב, כי את כל המעשה יביא אלוקים למשפט, כתוב בקהלת. לכאורה היה צריך להיות כתוב בפסוק, כי על כל מעשה יביא אלוקים במשפט. מה זה את כל המעשה? כל המעשה נמצא אצלך. חרות בנפש. המהר"ל כותב על אותו תינוק בימי אמו, שמלמדים אותו כל התורה, אחד הביטויים שם בגמרא, שהוא דומה לפנקס מקופל. אומר המהר"ל בדרשה לשבת תשובה, מה זה הפנקס המקופל הזה? מה כותבים בפנקס מקופל? אתם זוכרים שפעם היו לנו חנויות מקולת? פה עוד יש זכר לחורבן. בתל אביב כבר אין דבר כזה כמעט. בחנות מקולת היה לבעל החנות, היה לו פנקס. ושם הוא היה כותב, זכויות, חובות. כל אדם, אומר המהר"ל, דומה לפנקס. והזכויות והחובות כתובים בפנקס. אצלנו יש תמיד דימוי כזה, שבשמיים נפתחים ספר הזיכרונות, כן? אתה עושה דבר טוב, יש מישהו אחראי לרשום למעלה את הדבר הטוב. אתה עושה דבר לא טוב, רושם את הדבר הלא טוב. אחר כך עושים חשבון, כן? יש סיפור חסידי כזה, שאחד בערב יום כיפור, כפרי אחד, הוציא את הפנקס ואמר, ריבונו של עולם, תסתכל, הכל כתוב אצלי. נכון, אני ביום זה עשיתי כך, ביום זה עשיתי כך, יש דברים טובים, בטור השני יש דברים לא טובים. בסדר, אני עושה קו למטה, באמת, אני במינוס גדול. אבל הוא אומר, תראה, יש לי בדף השני את הזכויות והחובות שלך. ותראה מה אתה עשית לי, פה הפרה שלי מתה, פה היה זה. בקיצור, הוא אומר, מה, אנחנו נעשה חשבונות, תעזוב, זה עכשיו ערב יום כיפור, נתחיל הכל מחדש, זורק את הפנקס לאש וזהו, מתחילים הכל מחדש. הוא אומר המהר"ל, זה טעות שיש פנקס למעלה ששם רושמים זכויות וחובות. הפנקס, הוא אומר, זה אנחנו. כל מצווה וכל עבירה שאדם עושה, זה חרות בנפש. ודע, אומר קהלת, כי את כל המעשה יביא אלוקים למשפט. כשאתה בא למשפט, לא צריכים שם לפתוח ספר בשביל לקרוא מה עשית. זה כתוב אצלך. זה מה שהגמרא שואלת. מי מעיד בו? זאת אומרת, הגמרא, קורות ביתו של אדם מעידים בו, נשמתו של אדם מעידה בו, הכל כתוב. אז זה שני דברים. יש אחד, נושא אחד זה המשמעת, עשית או לא עשית. נושא שני, מה קורה אצלך בנשמה? הנציב כותב את הדימוי הזה בתחילת פרשת בחוקותיי, בחוקותיי תלכו, והוא מכנה את זה גזרה של מלך או עיצה של רופא. אלה הם שני הדברים. יש גזרה של מלך. המלך לא תמיד גוזר גזרות משמעותיות. אין לנו היום מלכים. בואו נדבר על הצבא. יש ביניכם כאלה בטח שזוכרים, שפעם היו חייבים ללכת עם קומטה על הראש. הממצדיקים היו עושים אמבושים כאלה בתחנה מרכזית, תל אביב, בירושלים. מי שהיה יורד מהאוטובוס בלי הקומטה, היה חוטף. אחר כך בא, נדמה לי, רפול, אמר, מה השיגעון הזה? אי אפשר לשים קומטה מתחת לזה? מה, אתה לא חייל יותר טוב אם תלך עם קומטה כאן או כאן. אבל זה בעיה של משמעת. אז אם יש חוק כזה, אתה עובר על המשמעת. זה עושה לך משהו? לא עושה שום דבר. אבל הוא אומר, כשרופא נותן לך עצה, הוא אומר לך, תשמע, אתה חולה, נגיד, סקרת. אז אסור לך לאכול שוקולד. טוב, אכלת שוקולד. אז אתה נענש בגלל שעברת על המצווה של הרופא? אכלת שוקולד, אתה במו ידיך הבאת עליך את המכה הזאת. חז"ל אומרים, משעה שהקדוש ברוך הוא אמר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, שוב אין הקדוש ברוך הוא עושה כלום, אלא המצוות עושות את שלהם, ועבירות עושות את שלהם, שנאמר מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. זה כבר בא לבד. וכך מסביר הנציב את העניין של חטא ותשובה. הוא אומר, עד המועיל תשובה אינה מכילה אלא רפואה. כמו שהרופא נותן רפואה להסיר הכאב והחולי שגרם על ידי זה שלא היה נזהר, וגם הרפואה אינה מכילה של הרופא שהוא לא שמע לו. מה, הרופא סולח לו? כך התשובה היא רפואה כדכתיב ושב ורפא לו. יוצא אם כן שבתשובה ישנם שני דברים. קודם כל אתה באמת מבקש מכילה. והמכילה מועילה על הצד של המשמעת. הפרת משמעת, אתה נענש, אתה מבקש מכילה. אבל מה קורה עם מה שקרה לך בנפש? מה עם כל המעשה שחרות? מה עם הפנקס הזה? זה כבר סיפור אחר לגמרי. על זה לא מועיל לכאורה מכילה. וזה מה שכתוב בגמרא בקידושים. צדיק תוהה על הראשונות, אז לא זוכרים לו את המצוות. מה פירוש לא זוכרים לו? כוונה שהוא לא יקבל שכר על זה. כי אם הוא אומר חבל על כל מה שעשיתי, אז לא ייתנו לו שכר. אבל מה קרה עם הנפש שלו? שם זה המצוות חרוטות, הדברים הטובים שהוא עשה זה חרוט בנפש. זה לא יכול ללכת לאיבוד. גם אם הוא יצטער על זה, זה ישנו. ואותו דבר להפך. כשהרשע חוזר בתשובה, אז מבקש מכילה, אז הוא לא נענש. אבל מה קורה עם המציאות הזאת שהוא יצר לעצמו בנפש, עם המחלה הזאת? זה קיים. עונש הוא לא יקבל, אבל הוא בא אחרי 120 עם נשמה מקולקלת, וזה אי אפשר לתקן על ידי תשובה. פה בא החסד שלפני משורת הדין, שזה אפשרי גם לתקן את הנפש, ושב ורפא לו. זה החידוש הגדול של התשובה. לכן זה לא קשה מהעניין של צדיק שיכול לחזור בו. זה גם מסבירים אחרונים, מה זה שכתוב בגמרא, כתוב ש... אני לא זוכר עכשיו את הפסוק, שגויים לא יכולים לחזור בתשובה. כולם שואלים, הרי ננבה צועקת. קראו להם לחזור בתשובה, והם חזרו בתשובה. ההסבר הוא זה. גויים יכולים לחזור בתשובה ולבטל את העונש. ולא ינשו כמו שהיה בננבה. אבל לתקן, זה רק אצל עם ישראל. כי זה חסד וזה לפנים משורת הדין. ביום הכיפורים, נתי, אפשר להביא קצת מים? ביום הכיפורים יש פסוק מאוד יסודי שאנחנו נשתמש בו. כתוב כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. נשים לב שמדברים פה על שני ביטויים, על כפרה ותארה. כן? ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. ובאמת שני המושגים האלה, כפרה ותארה, זה מה שדיברנו. כפרה זה מושג של כינוח. אדם חייב עונש, הוא מתכפר. אדם חייב מיטה בידי שמיים כי השור שלו נגח. אם כופר יושט עליו, אז מבטרים לו על העונש. יעקב אומר על עשיו, אחפרה פניו במנחה. אז זה הכל עניין של כינוח, של זעם, של עונש. טהרה זה כבר משהו אחר. וזה הפלא הגדול של התשובה. וכותב המהר"ל על הפסוק מקווה ישראל השם, כידוע מה המקווה מתאר, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, אז כותב המהר"ל שהמקווה מתאר את הטמא, זה לא מופיע במקורות. כאשר ידבק בו לגמרי, בלי שום חציצה, כי המקווה לא שייך בו טומאה. לכך כאשר ידבק בו לגמרי בלי חציצה, מסולק מן הטומאה. וכך הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, כי הם דבקים בו יתעלה לגמרי, מבלי שום חציצה והפרד כלל. זה מעריך מאוד המהר"ל בדרשה לשבת תשובה, שהנושא של תשובה זה נושא של דבקות בהשם, וככה מתארים. כן? אנחנו עוד לא מבינים כך את המושג הזה, אבל נתקדם. בכל אופן, זה העניין של טהרה. טהרה זה שאדם נכנס למקווה, יוצא אדם חדש. החינוך ועוד, השם שמואל מסבירים, שאדם נכנס למים, זה כמו רוח אלוקים מרחפת על פני המים, לפני הבריאה. הבריאה יצאה מתוך המים. אדם נכנס למים. הוא לא חי שם, הוא לא יכול לנשום שם. הוא יוצא אדם חדש. יש כאלה שאומרים שזה המי השפיר של העובר. ככה אדם נולד מחדש. זה העניין של התארה, של התשובה שעניינה תארה, ועל זה אנחנו מבקשים לב טהור ברא לי אלוקים. על פי הרעיון הזה, מסבירים אחרונים שאלה מאוד קשה על העניין של יום כיפור. יש מצווה לחפר ביום הכיפורים, לשוב בתשובה ליום הכיפורים. כי ביום הזה יחפר עליכם, לפני השם תתארו. ומה קורה כל השנה? אין לנו מצווה לחזור בתשובה. ושבת את השם אלוקיך, זה לא מדובר ביום כיפור. אדם חוטא, צריך לחזור בתשובה. מה העניין המיוחד שיש ביום כיפור? עכשיו אנחנו מבינים. נגיד אדם חטא כמה חטאים, אז הוא גם חילל שבת, גם אכל נבלות, ועכשיו הוא שמע איזו הרצאה על עניין השבת, והוא החליט שבאמת זה דבר חשוב, ויותר אני לא מחלל שבת. מה עם הנבלות? נחכה קצת. בינתיים אנחנו עוסקים בשבת. כי יהיה מצוות תשובה. ודאי. עשה תשובה על עבירה, כי יהיה מצוות תשובה. זה כל השנה. לא ביום כיפור. למה? כי ביום כיפור יש מצוות תשובה מיוחדת. שהתורה מגדירה אותה, כי מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הגדר של תשובה ביום הכיפורים זה טהרה. זה לא רק כפרה. וטהרה זה אומר מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אדם נכנס למקווה, ישאיר שערה אחת בחוץ, לא טהור. אתה רוצה להיות טהור? מכל חטאותיכם. זה מצווה מיוחדת ביום כיפור. שאדם יעשה את חשבון נפשו ויתאר, כלומר, חומר החינוך, יראה אדם את עצמו אחר התבילה כאילו נברא באותה שעה. אבל בשביל תבילה, בשביל טהרה, צריכים תבילה מכל וכל. זה מה שהמהר"ל כותב שם, שאדם דבק במקווה וכך הוא דבק בקדוש ברוך הוא. לגמרי, לא משאיר שערה אחת בחוץ. תראו לעצמכם, רבי הרי אמר, עיצומו של יום מחפר, אפילו בלי תשובה. מה קורה ביוד א' בתשרי, שהאדם היה רשע והיה פסול לעדות? אז ביוד א' בתשרי הוא יבוא בססון ושמחה לבית הדין להעיד, ובית דין יקבלו אותו? אומר הרב סולובייצ'יק, מה פתאום? איך הוא פתאום יהיה כשר לעדות? אלא מה? עיצומו של יום מחפר. הוא אומר, אבל עיצומו של יום מחפר, אבל לא מתאר. הוא נשאר אותו רשע. אלא עיצומו של יום מוריד ממנו את חיובי העונשים שלו. אבל לא קרה שום דבר לבן אדם, הוא נשאר אותו רשע. ורשע פסול לעדות. זה ההבדל בין כפרה לטהרה. ואנחנו רוצים עכשיו להבין מה הדברים המעשיים שאותם אנחנו עושים בשביל כפרה, ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל טהרה. עכשיו אנחנו ניגש לדברים של הרמב״ם. יש פה דבר מאוד מעניין שעמד עליו הרב סולובייצ'יק, ואני כתוצאה מהרעיון שלו, אני המשכתי את זה הלאה. קודם כל נשים לב לסידור של הדברים של הרמב״ם. זה בכלל דבר אופייני בבריסק. לדייק ברמב״ם לא רק מה הוא אומר הרמב״ם, אלא איך הוא אומר את זה. ואיפה הוא מיקם את הדברים שלו. תראו, הלכות תשובה. הרמב״ם בפרק א' עוסק בענייני כפרה על כל מיני חטאים, ואיך מתכפרים על כל חטא. אחר כך בפרק ב' הוא מדבר על תשובה גמורה, וככה פרק ג' וד', ארבעה פרקים שבהם הרמב״ם עוסק בכל מיני פרטים של בתשובה. ועכשיו תראו בהלכות תשובה פרק א', הרמב״ם מפסיק לדבר על התשובה. והרמב״ם מתחיל לדבר על נושא אחר לגמרי, וזה הנושא של הבחירה החופשית. אז הוא מתחיל, רשות כל אדם נתונה לו. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. רצה להטות עצמו לדרך רעה, להיות רשע, הרשות בידו. והרמב״ם מעריך בנושא הזה בשני פרקים, פרק א' ופרק ו'. ומתמודד עם השאלות האלה של בחירה חופשית, ומה שקרה אצל פרעה, שלא היה לו לכאורה בחירה חופשית, וכו' וכו'. להפתעתנו, בפרק ז', הרמב״ם פתאום חוזר לנושא התשובה. ולא רק שהוא חוזר לנושא התשובה, אלא הוא מחבר את התשובה עם הבחירה החופשית. תראו, הלכות תשובה פרק ז', הלכה א'. אוי, ורשות כל אדם נתונה לו, כמו שביארנו בפרק א' ו', השתדל אדם לעשות תשובה. אני לא מבין. אם התשובה כל כך מחוברת עם נושא הבחירה החופשית, אז הרמב״ם היה צריך לכתוב פרק א' ב' על בחירה חופשית, ובפרק ג' הרמב״ם היה צריך לכתוב, אוי, ורשות כל אדם נתונה לו, אז יעשה תשובה. מה זה הסדר הזה? ארבעה פרקים הוא מפרט את התשובה. אחר כך הוא עושה הפסקה שנדמה לנו שהוא כבר גמר, וכותב שני פרקים על בחירה חופשית. ואז פתאום הוא מחדש עוד תשובה, ושהיא קשורה לבחירה החופשית, הועיל ורשות נתונה לו יעשה תשובה. ומה נפשך? אם התשובה כל כך תלויה בבחירה החופשית, אז תכתוב את זה פרק א' ב'. אם כתבת פרק א' ב' ג' ד' בלי בחירה חופשית, תשים את הבחירה החופשית בהלכות יסודי התורה, לא כאן בהלכות תשובה. ומה זה החיתוך הזה? ארבעה פרקים מצד אחד, ארבעה פרקים מצד שני, ובאמצע שני פרקים בנושא של תשובה, של בחירה חופשית. אבל קודם כל בואו נבין מה זה שני החלקים האלה. מה זה ארבעת הפרקים הראשונים ומה זה ארבעת הפרקים השניים? אחרי שבררנו שתשובה יש בה שני פנים, יש בה כפרה ויש בה טהרה, אז נדמה שזה מה שכתוב כאן ברמב״ם. הפרקים הראשונים עוסקים בענייני הכפרה, והפרקים האחרונים של התשובה עוסקים בתשובה של טהרה. ובואו נתבשם קצת מהלשון של הרמב״ם, תראו בפרק ז' פסקה ו'. גדולה, תראו איך הרמב״ם נשפך פה, ממש הופך להיות משורר כשהוא מדבר על התשובה. אולי נראה קודם את ההלכה הראשונה, בפרק ב'. כותב הרמב״ם, איזו היא תשובה גמורה? טוב, נדמה לנו תשובה גמורה זה המקסימום. זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, הוא פירש, ולא עשה, הוא לא חטא. למה? מפני התשובה. לא מהיראה, לא מכישלון כוח. כיצד? דוגמה. הרי שבא על אישה בעבירה, ולאחר זמן מתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. זה ששלמה אמר, הוא זכור את בורחה בימי בחורותיך. אם כן, תשובה גמורה. עכשיו תראו מה כותב הרמב״ם בהלכה ו'. גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה. הרמב״ם מדבר פה במושגים אחרים לגמרי. זה לא תשובה גמורה, אחר כך הרמב״ם כותב תשובה מעולה. אבל תראו, הרמב״ם כל הזמן מזכיר את המושגים האלה של דבקות בהשם, של קרבה להשם. הגדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר שוב הישראל עד השם אלוקיך, ונאמר שובו עדיין נאום השם, ונאמר אם תשוב ישראל אליי תשוב. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. זה לא סתם תשובה. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק ותואבה, היום הוא אהוב ונחמן, קרוב וידיד. אז קודם כל, אני חוזר עוד פעם, המושגים האלה הם מושגים אחרים לגמרי, מאשר הרמב״ם דיבר עליהם בפרק ב'. אבל סתם מתעוררת פה שאלה, מה פירוש? אמש היה סנוי, מרוחק, משוקץ, היום הוא אהוב ונחמד. מה ההבדל בין אמש והיום? כמה זמן צריכים לעבור מאמש להיום? כמה דקות, נכון? איך יכול להיות שאמש הוא היה משוקץ, מרוחק, תועבה, היום הוא אהוב ונחמד? ונאמר, כתבו את האיש הזה ערירי וכו' וכו'. תראו אחרי שתי שורות. כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, שנאמר אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. צועק ואינו נענה, שנאמר גם כתרבות תפילה אינני שומע. עושה מצוות, תורפים אותם בפניו, שנאמר מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. מי בכם, מי גם בכם ויסגור דלתיים. עולותיכם ספו על זבחיכם. היום הוא מודבק בשכינה, שנאמר ואתם מדביקים בשם אלוקיכם. צועק ונענה מיד, שנאמר ויתר המקראו. עושה מצוות ומקבלים אותם בנחת. לשמחה, שנאמר כבר רצה לוקים את מעשיך, ולא עוד אל השם מתאבים להם, שנאמר בערבה להשם וכו'. אם כן, הלו כל אחד רואה שהתשובה הזאת שהרמב"ם מדבר עליה כאן בפרקים האלה, היא משהו אחר לגמרי. זה לא סתם תשובה גמורה. זה תשובה של דבקות בהשם. אהוב וקרוב ונחמד וידיד וכו' וכו'. מה קרה כאן? מה עושה פה את את המהפך הזה. קודם כל, אני רוצה להראות לכם שהרמב״ם מדבר כאן על כפרה מצד אחד וטהרה מצד שני. התשובה שהרמב״ם מדבר עליה בפרקים האלה היא תשובה של טהרה. תראו בהלכות מקוואות, הרמב״ם הרבה פעמים מסיים הלכות אתם יודעים, אני חושב איך להבהיר את זה יותר נכון, נחכה עוד רגע. בואו נצביע קודם כל על הצד המעשי של ההבדל בין תשובה של כפרה לתשובה של טהרה. נעבור לפרק A, הלכה ב'. אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים, לא, סליחה, בפרק ז', הלכה ג'. אל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה. כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מהם. אתם יודעים, כשהרמב״ם מדבר על דעות, מה הוא מתכוון? על מידות. כן? יש ברמב״ם הלכות דעות. זה לא הכוונה הלכות מחשבה, אלא הלכות מידות. כותב הרמב״ם, אל תחשוב שהתשובה היא רק מזנות וגזל וגניבה, אלא צריך אדם לחפש בדעות הרעות שיש לו. והרמב״ם מביא דוגמאות. מן הכעס, ומן האיבה, ומן הקנאה, ומן התחרות, ומן העיתול, ומרדיפת הממון והכבוד ורדיפת המאכלות, מהכל צריך לחזור בתשובה. ואלו האבונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו, קשה לו לפרוש, וכן הוא אומר יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו. פה מדבר הרמב״ם בפרק ז' על תשובה לא ממעשים, אלא ממידות. יש תשובה ממעשים. אדם תאב לממון, הוא גונב. החליט לחזור בתשובה. מקבל על עצמו יותר לא לגנוב. אבל הוא נשאר. יש לו תאוות ממון. אבל הוא החליט שהוא יעשה את זה בעצר ולא באיסור. אדם, כמו שאומר הרמב״ם, איזו היא תשובה גמורה? הוא בא על אישה. כותב הרמב״ם, הוא נפגש איתה עוד פעם. מתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה. בעלי המוסר קוראים לתשובה הזאת, תשובת המשקל. אותה סיטואציה שהייתה פעם כשהוא חטא, חוזרת על עצמה עכשיו עוד פעם. אבל הפעם הוא לא חוטא. זה דבר גדול, אומר הרמב״ם. זה תשובה גמורה. אבל זה תשובה מעשית. מבחינת התוכן הפנימי של האדם, שום דבר לא השתנה. הוא נשאר אותו בלטייבה. אבל הוא לא חוטא. אדם מגיע הביתה אחרי יום של עבודה, מתרווח ככה על הקורסה, רוצה לנוח כמה רגעים, בא הילד הקטן, אבא, אבא, תעשה זה, תעשה זה. אבא מנסה לנפנף אותו וזה לא הולך. בסוף האבא מרוב עצבים מכניס לו סתירה. והילד כמובן בוכה. ואבא אומר, רגע, מה עשיתי? מה הילד השם שאני עצבני? אז די, יותר אני לא אעשה את זה. ולמוחרת חוזר אותו סיפור, והוא כועס ורותח בקרבו, אבל הוא נזכר מה היה אתמול? לא, הפעם הוא לא מכה אותו, בולם את עצמו, אדם יכול לבלום את עצמו. אני הכרתי פעם משגיח בישיבה, שקיבל על עצמו לא להקות את הילד רק אם הוא חובש קפלוש. והקפלוש היה בחדר האחרון בבית, למעלה על הארון. וכל פעם כשהוא החליט שמגיע לילד איזה מכה, היה הולך, מטפס, לוקח את הקפלוש, עד שהוא היה חוזר, בינתיים היה חושב, רגע, אולי לא צריך. יש אדם, אומר הרמב״ם, שהוא לא חזר בתשובה מהמעשים שלו. הוא מתקן את המידות שלו. הוא יותר לא כעסן. הוא לא בעל תאווה. הוא אדם אחר. אומר הרמב״ם, יעזוב רשע דרכו, לא את מעשיו הרעים. על זה הרמב״ם דיבר בפרק ב', זה התשובה הגמורה, שהוא עוזב את מעשיו הרעים. פה אומר הרמב״ם בפרק ז', אנחנו מדברים על הדרך הטובה. מזה צריך לחזור בתשובה. יעזוב רשע דרכו. ולכן התשובה היא תשובה לגמרי שונה. וכשאנחנו מדברים על תשובה של טהרה, אנחנו מדברים על התשובה הזאת. כי התשובה של כפרה, אדם לא חוטא. הוא מקבל על עצמו לא לחטוא, הוא לא נענש יותר. אבל הוא נשאר אותו אדם. בא עכשיו הרמב״ם ואומר, יש תשובה מעולה מזה. וזוהי תשובה של טהרה. שאדם הופך להיות אדם אחר. עכשיו אני אוכיח לכם שזה הפשט ברמב״ם. תראו בהלכות מקוואות, כותב הרמב״ם, הרמב״ם דרכו לסיים כל ספר במי לדאגדתא, בעניינים מחשבתיים על הנושא הזה. אז הלכות, ספר הטהרה, הלכות מקוואות, מסיים הרמב״ם, דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב הם, ואינם מדברים שדעתו של אדם מכרעת אותם, והרי הם מכלל החוקים שאנחנו לא מבינים, וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים, שהרי אין הטומאה עתית או צועה שתעבור במים. אלא גזירת הכתובי, והדבר תלוי בכוונת הלב. לפיכך אמרו חכמים, טבל ולא הוחזק, אם אדם לא התכוון לטבול, להתאר, ונכנס למקווה, כאילו לא טבל. ואף על פי כן, רמז יש בדבר. כשהרמב״ם כותב רמז בדבר, הוא לא מתכוון, יש לזה רמז בתורה. הוא מתכוון במילים שלנו, מסר, משמעות. מה המסר של התבילה? כשם שהמכוון ליבו להתאר, כיוון שטבל תאר מהטומאה, אף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כך המכוון ליבו לתאר נפשו מטומאת הנפשות, קודם דיברנו על טומאת הגוף, עכשיו מדברים על טומאת הנפש, מהי טומאת הנפש? שהם מחשבות האוון והדעות הרעות, כן? מה זה הדעות הרעות? זה המידות הרעות. כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותם העצות, והביא נפשו במי הדעת, טהר. והרי הוא אומר, זרקת אליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם. אז אומר הרמב״ם, מה זה טהרה? מה זה תשובה של טהרה? שהסכים בליבו לפרוש מהדעות הרעות. התשובה על מידות רעות, זה נקרא טהרה. ואז מתחדש לנו עוד דבר מעניין. ששאלנו קודם ברמב״ם, כשהרמב״ם כותב, אמש הוא היה סנוי ומשוקץ, והיום הוא אהוב ונחמד, איך אפשר לעשות דבר כזה? עכשיו, יש לנו קצת הסבר לזה. כשאדם הוא עדיין בעל תאווה, והוא צריך לחזור בו מהמעשים הרעים, זה תהליך. על זה הרמב״ם דיבר בפרקים הראשונים בתשובה הגמורה. כשהרמב״ם מדבר בפרק ז' על תשובת התארה של תיקון המידות, אני לא מתקן את המעשים החיצוניים, אלא אני מתקן את הפנים. כותב הרמב״ם, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותם העצות, והבין נפשו במי הדעת, תהר. כמה זמן לוקח לטמא להיות טהור? נכנס למקווה טמא, יוצא מהמקווה טהור. התשובה הזאת של התארה, שהיא לא מטפלת במעשים כשהוא עדיין בעל תאווה, אלא היא מטפלת בשורש, כיוון שהסכים בליבו שהוא הופך להיות אדם אחר, אז אמש הוא היה סנוי והיום הוא אהוב. וזה ההבדל הגדול בין התשובה בפרק א' עד ד' ובין פרקים ז' עד הסוף. שם זה תשובה של כפרה, זה מחילת עונש, זה טיפול במעשים החיצוניים. פרק ז' מתחיל הרמב״ם לטפל בשורשים הפנימיים. ופה אנחנו מגיעים לנושא של הבחירה החופשית. תראו, מה זה בחירה חופשית? הלו בעצם אדם הוא כבר נע קדימה במין רוטינה כזאת. הלו ברור מראש, כל אחד מאיתנו יודע איך הבן שלו יגיב בסיטואציה כזאת וכזאת. כל מורה, כל רם יודע איך התלמיד שלו יגיב. אנחנו מכירים אותו כבר, אנחנו יודעים איך הוא מתנהג. אז איפה הבחירה החופשית? פירוש הפשוט הוא, יש בחירה חופשית. גם אם אדם נתון כבר בתוך מערכת כזאת, הוא מסוגל להתגבר על יצרו. זוהי טעות איומה. נדמה לי שהרב בוטנר כותב, שהכפירה הכי גדולה בדור שלנו, זה הכפירה בבחירה החופשית. תשימו לב מה קורה בזמן האחרון. מביאים רוצח, ולא עלינו, יש היום הרבה כאלה, מביאים את הרוצח הזה לבית משפט. מה הדבר הראשון שהעורך דין שלו מבקש? קודם כל, לשלוח אותו להסתכלות. כי יכול להיות שהוא לא אחראי למעשיו. ויותר מזה, חוזרים ואומרים שמשהו דפוק פה בראש. תהליכים כימיים שגורמים לכך שהאדם הזה הוא פועל בצורה כזאת והוא פשוט לא מסוגל להתגבר על זה. זה בחירה בכפירה חופשית. ביהדות אין דבר כזה. יש אמנם, היה לפני כמה ימים שני נערים שהרגו אחד בירושלים, כי הוא לא רצה לתת להם סיגריה. שמעתי את הדודה שלו ברדיו. היא אמרה, מה זה ילד זהב? אבל מה, הוא קצת שתה. אז אתם יודעים מה קורה כששותים. אז מה אפשר לעשות? הוא שתה, אז הוא לא אחראי למעשיו. יש ביהדות דבר כזה, חירש שוטה וקטן, אבל זה לא השוטה הזה. יש הגדרות בחז"ל, מה זה בדיוק שוטה שאי אפשר להניש אותו. אבל ברור, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, על זה אתה נענש. יש בחירה חופשית. כל אדם יכול להתגבר על יצריו. אבל יש בחירה חופשית מסוג אחר. בחירה חופשית לאדם לקבוע, או נגיד לעצב את האישיות שלו. אחר כך זה כבר ילך בקלות. אבל הבחירה החופשית היא בעצם עיצוב האישיות. אמרתי פעם דוגמה, תארו לעצמכם, אחד ניצב, ואני יודע באיזה קולבו גדול, יש מדרגות עולות, מדרגות יורדות. הוא ככה מתלבט מה לעשות. באיזה רגע של חולשה, הוא שם את הרגל על המדרגות על המדרגה שיורדת. תוך שנייה, הוא יורד עם המדרגות. ואז הוא צועק, רגע, גוואלד, לא אמרתם שיש בחירה חופשית, אני לא רוצה לרדת. לא, אדוני, בחירה חופשית הייתה לך למעלה. החלטת לתפוס את המדרגות היורדות? קשה מאוד עכשיו לחזור. אבל יש בחירה חופשית. עיקר הבחירה החופשית היא, איזה דרך אתה בוחר? דרך שעולה או דרך שיורדת? דרך טובה או דרך רעה. אחרי זה, זה כבר הולך בקלות. כותב הרב בסידור, הווה שקוד ללמוד תורה. למה זה שקוד? למה פעול? למה לא שקוד ללמוד תורה? הוא אומר, צריך אדם להפוך את עצמו שיהיה שקוד ללמוד תורה. איך אומר דוד המלך? רגליים הוליכות אותי לבית המדרש. אוטומטית אני הולך לשם. אז אם אתה הולך אוטומטית, איפה הבחירה החופשית שלך? כשהחלטתי שיש לי, תהיה לי אישיות כזאת, שהיא תלך לבית המדרש. שם היה לי בחירה חופשית. זה עיקר הבחירה החופשית של האדם. לא אם לעשות מעשה כזה או לא לעשות. בהמה הולכת לפי טבעה. הרב מביא שם את הפסוק. ערומים, אדם הוא בהמה תושיע השם. ערומים בדעת ומסלימים עצמם כבהמה. האדם המעלה שלו שיש לו בחירה חופשית. יש לו שכל. הבהמה אינסטינקטיבית. אבל צריך אדם להיות ערום כדי לעשות עצמו כבהמה. תעצב לך אישיות כזאת שבאופן אינסטינקטיבי אתה תהיה אדם טוב. ולא תצטרך כבר להתמודד כל רגע אם זה טוב או לא טוב. זה עיקר הבחירה החופשית. אז מה זה קשור לענייננו? אז ניכנס לראש של הרמב״ם. הרמב״ם כתב 4 פרקים על נושא התשובה. והרמב״ם כותב שאדם יכול לתקן את המעשים שלו. ברור, אדם יכול לתקן את מעשיו. וזה תשובה גמורה. ועכשיו רוצה הרמב״ם לכתוב כמה פרקים על תשובה של טהרה. ותשובה של טהרה, אמרנו מה זה? שאדם מעצב לעצמו אישיות טובה. הוא לא מתעסק עם המעשים החיצוניים, הוא מתעסק בפנימיות שלו. והוא חוזר בו מן הכעס ומן העיתול ומן התאווה וכל המידות הרעות שיש לו. אומר הרמב״ם, רגע, יש דבר כזה? אדם מסוגל באמת לעצב לעצמו אישיות? הלו הרבה מאנשי המדע אומרים שאדם הוא לא לוח חלק. הוא נולד כבר עם כל הגנים המקולקלים האלה. אז מה אתה אומר לי, שאדם יכול לעצב לעצמו אישיות חדשה? זה לא הולך. אומר הרמב״ם, בוא נעזוב רק את הנושא של התשובה. בוא ניכנס לנושא של בחירה חופשית. ואז מתחיל הרמב״ם, עכשיו נעבור רגע לפרק A, הלכה א'. רשות כל אדם נתונה לו. מה? אם לחלל שבת או לא לחלל שבת? לא, הרמב״ם לא מדבר על דברים כאלה. תראו מה אומר הרמב״ם. רשות כל אדם נתונה לו. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק. או לדרך רשע, לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. אתה מסוגל לקחת לעצמך את המדרגות שאתה רוצה, שלמעלה או שלמטה. את הדרך הטובה, הדרך הרעה, לא מדברים פה על מעשים בכלל, אומר הרמב״ם. זה פשיטה. לא הייתה לנו שום בעיה לדבר בפרק א' ב' על תשובה גמורה, כי יש לאדם בחירה חופשית. כל אדם מבין את זה. אבל כשהרמב״ם מדבר על תשובה של טהרה, אומר הרמב״ם, זה לא מבינים. להגיד לאדם, אתה יכול להיות אדם חדש? לכן אומר הרמב״ם, רשות כל אדם נתונה לו ללכת בדרך, לבחור לעצמו דרך. בהמשך כותב הרמב״ם, אל יעבור מחשבתך מה שומרים טיפשי אומות העולם, שהקדוש ברוך הוא גוזר על אדם מתחילתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן. אלא כל אדם ראוי להיות צדיק כמשה או רשע כרבעם. או חכם או שחל, שואלים הנושא כלים, כל אדם רשות יכולת בידו להיות חכם או שחל? איך מבינים דבר כזה? אומרים הנושא כלים, לא הכוונה אינטליגנציה, אלא לאחוז בדרך החוכמה או בדרך השכלות. איזה דרך? זה, על זה מדברים כאן. אתה אוחז בדרך החוכמה או בדרך השכלות. ועל זה מתמודד הרמב״ם עם כל העניין הזה של הבחירה החופשית. במדרגה הזאת, ואחרי שהרמב״ם בירר לנו שיש בחירה חופשית, ואדם מסוגל לבחור לעצמו איזה סוג של אישיות. אחרי זה כותב הרמב״ם, עכשיו נחזור בחזרה לתשובה. ואז כותב הרמב״ם, אויל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שביארנו. ישתדל אדם לעשות תשובה. איזה תשובה? אבל הוא כבר אמרת בפרק ב' שיש תשובה גמורה. מה עכשיו? הוא אומר, תסתכל הלאה, הלכה ג' אל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה כגון זנות וגזל וכו'. אלא כשם שצריך לחסום מאלו, כך צריך לחפש בדעות הרעות שיש לו. ומהכל, ואיך הוא מסיים את ההלכה הזאת? לכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו. זאת הבעיה. לכן בהלכות, בענייני הבחירה החופשית, מחדש הרמב״ם רשות בידו להטות עצמו לדרך טובה או לדרך רעה, ואז הוא כותב בפרק ז', ולכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו. הרשע מסוגל לעזוב לא רק את המעשים שלו, זה פשיטה, אלא את הדרך שלו, את האופי שלו, את התכונות שלו, מסוגל רשע לעשות את זה, ולכן הפסיק הרמב״ם את דבריו בענייני תשובה, והעריך בנושא של הבחירה החופשית, כדי להגיע אל המטרה הזאת, שאדם באמת מסוגל להגיע למדרגה כזאת, של עיצוב אישיות. טוב, אני מדלג קצת על דברים, אני רק רוצה לסיים, כי בטח רבים מכם עדיין חושבים, טוב, אמרנו אמש והיום, אז אומר הרמב״ם, כיוון שהסכים בליבו, אז מיד, כן? אבל בכל אופן זה לא פשוט. אבל הרמב״ם מסיים שם, אתם רואים, וזרקתי עליכם מים טהורים ותיארתם מכל תומותיכם. הלו, זה המשנה המפורסמת במסכת יומא. המשנה אומרת, אשריכם ישראל, אמר רבי עקיבא, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים ותיארתם, ואומר, מקווה ישראל השם. אם ננתח את המשנה הזאת, את דברי רבי עקיבא, אנחנו מוצאים פה שתי שאלות ושתי תשובות. שאלה אחת, לפני מי אתם מתארים? שאלה שנייה, מי מתאר אתכם? ושתי תשובות, וזרקתי עליכם מים טהורים, ואומר, מקווה ישראל השם. מהם שתי השאלות האלה? כי אמרנו, תראו, בעניין בנושא של התבילה, יש באמת שני דברים. איך אדם נתאר על פי ההלכה? הוא נכנס תוך המים, תובל כולו, יוצא טהור. האם הוא טהור כבר לגמרי? לא. מה עוד יש? יש מי חטאת. צריך לעזות עליו. ההבדל בין שני התארות האלה, שכמו שראינו ברמב״ם, אם למשל מישהו יזרוק אותי לתוך המים, אני לא התכוונתי, אני לא טהור. בשביל להיות טהור צריך האדם להיכנס למים, להתכופף, לבטל את עצמו בתוך המים, ואז הוא נהיה טהור. הפוך, כשהוא יוצא מהמים, והוא רוצה להיטהר לגמרי, הוא לא יכול לקחת מי חטאת ולהשפריץ על עצמו, ואסף איש טהור את אפר הפרה ואיזה על התמה, מישהו אחר צריך לעזות עליך, ללמדך שבאמת אתה לא מסוגל להיטהר לגמרי בכוחות עצמך. מישהו צריך מבחוץ לעזור לך. וחז"ל אומרים, ואסף איש טהור זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה. כאן כתוב הרעיון הזה, שפיתחו לי פתח כיחודו של מחט. אם אתה תובל את שאר התארה, יש סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא כבר יעזור לך. וזה מה ששואל פה רבי עקיבא. לפני מי אתם מתארים? קודם כל זה עבודה שלכם לתאר. ומי מתאר אתכם? יש מישהו שמסייע לכם להתאר. מה התשובה? שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים, ואומר, מקווה ישראל השם. קודם כל, לפני מי אתם מתארים? במקווה. מי מתאר אתכם? הקדוש ברוך הוא, וזרקתי עליכם מים טהורים. אז כשהרמב״ם כותב בהלכות טהרה, שיש עניין מיוחד בטהרת הנפש, שכיוון שהסכים בליבו לשנות את הטבע שלו, אז הוא מיד הופך להיות טהור, אז מסיים הרמב״ם, שהרי הוא אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים. השינוי היסודי הזה, השורשי הזה, הוא באמת מחולל מהפך. אבל יחד עם זה, עדיין צריך את עשיית הדשמיה של וזרקתי עליכם מים טהורים, ועל זה אנחנו מתפללים, לב טהור ברא לי אלוקים, שהטהרה באמת תהיה על ידי סיוע של הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו נעשה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז שיהיה גמר חתימה טובה לכולם.